טוב, שתי הערות מקדימות. בדרך כלל, כשמחלקים מקורות לנושא בכוזרים, מה שהבנתי עד עכשיו, אז הרבה פעמים השוואה למקומות אחרים, ואיזשהו דיאלוג שמתפתח בין המקור שאותו לומדים לבין הוגי דעות אחרים. מי שהסתכל קצת בדף שחילקתי, זה נטול, ולא במקרה. זאת אומרת, בכוונה, הבאתי רק את המקורות בספר הכוזרי שעוסקים בנושא שאני רוצה לעסוק אתכם היום. והסיבה היא, קצת עקבתי גם אחרי מקורות שחילקו לכם בשיעורים הקודמים, התחושה שלי שלפי הקלישאה של רוב עצים לא רואים את היער, אני מסופק אם אנשים הבינו בדיוק את הדעה ואת העמדה ואת התפיסת עולם המאוד לא ככה פשוטה למראית עין של רבי יהודה הלוי. בכל נושא שעסקתם בו, אני חושב שוודאי בשיעור אחד צריך קודם כל להתמקד מה אומר רבי יהודה הלוי בכל נושא. להבין אותו באמת בצורה יסודית, בשביל זה צריך להכיר את המקורות פחות או יותר את כולם, או את רובם המוחלט שהוא מביא בכל הספר והדברים אצלו בכל נושא מפוזרים בכל הספר, לראות את הדברים בתוך כל ההתפתחות של הספר, ואז להבין באמת מה הוא רוצה להגיד בעניין הזה. הערה שנייה קשורה לכל מיני, הייתי אומר, גישות חדשות או חדשות למחצה, שהרבה פעמים בגלל לדעתי אי ירידה לעומק של הדברים, רואה בכל מיני חלקים בספר הכוזרי וספרים אחרים, איזה מין סתירות כי זה לא בא מקום אחד, והתפתחות וכל מיני דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, אתם ודאי מכירים את הגישה הזאת בקשר לתנך. שם אנחנו יותר ברורים ויותר קשוחים בדעתנו, שכשיש משהו שהוא לא נראה בדיוק כמו מקור, שלא נראה בדיוק כמו מקור האחר, או בתוך ספר מסוים, או בתוך בכלל מכלל הספרים, כבדל את ספרי התנך שלנו, אז יש נטייה אצל חוקרים, יהודים ושאינם יהודים, או להחליט שזה שני מקורות שונים, או להחליט שיש פה איזה חזרה ושינוי וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז בקשר לתנך אנחנו די בטוחים בעצמנו. כן, צריך להכיר ולדעת את ההתייחסות השונה של הספר לנושא. זה לא אומר שיש איזה סתירה, צריך להעמיק יותר ולהבין יותר. אנחנו מכירים את הדברים של חז"ל לגבי קהלת, שניסו בהתחלה, חשבו שאולי יש בו סתירה וניסו ורצו לגנוז אותו, אחר כך הבינו שזה יותר מורכב, אז הפתרון כאילו על פני השטח תחילתו תורה וסופו תורה, אבל זה הרבה יותר כמובן מעבר לזה, ואנחנו רואים את הפתרונות השונים. אבל כשמגיעים לספרי ראשונים, פתאום מותר להחליט כל מיני החלטות. וגם לגבי הרמב״ם וגם לגבי רבי יהודה הלוי, כל מיני אנשים מכל מיני סוגים, רואים כל מיני דברים שלא מסתדרים להם, איזו תפיסה הרמונית של הספר, כן? אז ודאי שלא יגידו שהיו שני רמב״ם, היו שני כוזרי, זה קצת מוגזם, כן? אבל יגידו שיש שינוי בדעתו, ויש התפתחות, ויש כל מיני דברים מהסוג הזה. אני מאוד מאוד משתדל בדברים של היום להראות שזה לא שייך ולא מיני ולא מקצתי לגבי הכוזרי לפחות. גם לגבי הרמב״ם, אני לא הראשון שאומר את זה, שאנשים רוצים להגיד כל מיני סתירות וכדומה, אז זה קצת הזוי, אני חושב. יהודי רציני כמו הרמב״ם, שכתב מפעל חיים שלם, שנקרא יד החזקה. ובסוף ימיו כתב את מורה נבוכים. ונניח שיש כל מיני דברים עם מורה נבוכים שלא נראים לנו לפי מה שכתוב ביד החזקה. ואז החזר בו וכולי וכולי, אתם מכירים את זה. אז מה, הרמב״ם? באמת כזה לא רציני שהולך לכתוב לנו במורה נבוכים? מה שכתבתי ביד החזקה זה היה מחשבה א', עכשיו זה מחשבה ב'. נראה לכם שזה ככה? הרי זה הזוי לגמרי. אין בשום מקום ברמב״ם שהוא חוזר בו בצורה חד משמעית מפורשת מה שכתב שם. כלומר צריך לראות את הדברים בצורה יותר מורכבת, כן.
הרמב״ם עצמו במורה נבוכים כותב שיש המשמעות שעומדות מאחורי הסתירות,
דברים שקדים שלא במקום. יפה, יפה, יפה. אז לא נפתח את זה, כי אנחנו לא יודעים עכשיו רמב״ם, אבל אני רוצה להגיד את הדברים כהקדמה למה שאני הולך להגיד היום, כי גם אצל רבי יהודה הלוי, הנושא הזה תפס ככה כותרות, גם בספר של הצלה האחרונה, וגם במחקרים קודמים, שנכתבו על הספר שינוי בדעתו וכדומה. אני רוצה להגיד לכם דבר שלכאורה בהתחלה, כשלקחתי את הנושא הזה של גלות, בספר הכוזרי, אז לכאורה זה נראה איזה נושא קצת לא מרכזי בספר. בסדר, אז הוא מתייחס לגלות, אז הוא אומר כמה דברים, אז יש לו איזה וורט במאמר רביעי שם מיוחד כזה, ובעצם מה יש פה לעשות בנושא הגלות. כשמסתכלים קצת יותר לעומק, מבינים, כך אני לפחות, ואני יכול לומר לכם, אני מלמד, אני חושב, קרוב ל-40 שנה את הספר הזה, ואני חושב שאין כמעט שיעור שלא יתחדש לי משהו נוסף בהבנה, בעומק של הספר. זה הדבר המרתק לעסוק בספר הכוזרי, בעוד ספרים כמובן גם. אני רוצה לטעון שהנושאים המרכזיים שנמצאים בספר, או התפיסה הידועה של רבי יהודה הלוי, עם ישראל, על פי תורת ישראל, בארץ ישראל, משל הקרן וכו' וכו', בסופו של דבר משרתים את התפיסה שלו לגבי הגלות ולא במקרה. אני הייתי אומר כך, תחילתו וסופו של הספר מסגירים לנו מה באמת הוא עושה בספר הזה רבי יהודה הלוי. אז תחילתו אני לא מתכוון לספר עצמו, אני מתכוון לכותרת שלו. הכותרת של הספר, כידוע לכם, אני מקווה ככה לפחות, הכותרת השלמה, היא ספר ההוכחה והראיה להגנת הדת המבוזה והשפלה. כך הוא מוגדר. כלומר, רבי יהודה הלוי יש לו תפקיד, כך הוא רואה את עצמו, בכתיבת הספר הזה. הוא רואה את עצמו כמישהו שמנסה להוציא דווקא בתוך המצב הקשה של עם ישראל, שתכף נראה שמבחינה פשוטה זה נוק-אוט רציני לתפיסה היהודית ולאמונה היהודית, לצאת מתוך זה ולהסביר, אבל לא רק להסביר את האמונה היהודית ואת כל הנושאים המרכזיים של היהדות, אלא לגרום לתהליך מסוים שאולי ישנה את המצב של הדת המבוזה והשפלה. ואני מתכוון לסיום של הספר, שרבי יהודה הלוי נגיע לו בסוף הדברים, פשוט לוקח את הרגליים ובעקבות מה שהוא כתב בכל הספר הזה, הוא עולה לארץ ישראל. ועלייה לארץ ישראל היא באיזשהו מקום, הייתי אומר, מההתחלה היה ברור לרבי יהודה הלוי, אני בכל אופן ככה חושב צריך להסתכל על ראשונים בסדר גודל הזה, שהיה ברור להם מההתחלה לקראת מה הם הולכים מבחינת התהליך שהם מביאים אותנו בספר. יש פה תהליך חינוכי מדרגה ראשונה. ואצל רבי יהודה הלוי, וזה מתאים להרבה דברים שכותב בספר, אם אני רוצה להוביל תהליך חינוכי, אז אני המוביל שלו. קודם כל, אני לוקח את עצמי ועושה מעשה בהקשר הזה. ולכן, כל הספר מוביל אותנו למקום הזה, ולתפקיד הזה שהוא נטע על עצמו, ואתם תראו שהוא לקח על עצמו לא רק בגלל שהוא חושב שהמלך הכוזרי, כן, בסופו של דבר הוא בעצמו, מצא את מקום חרפתו שהוא רק מתפלל ולא עושה כלום. אלא כנציג, כהתחלה של תהליך תפיסת עולם, שמה שאנחנו נעשה, זה מה שיוביל את השינוי. השינוי מתחיל בנו, באדם הפרטי ובעם ישראל. ואני חושב שנעשה הרבה עוול רבי יהודה הלוי, אין לי עוד לא תשובה, למה כשמדבר עם חבר'ה מבוגרים, ההסתכלות שלהם על רבי יהודה הלוי היא מאוד לא מי יודע מה מבחינת, אולי בגלל חוויות שהם עברו כשלמדו אותו בגיל יותר מוקדם או מסיבות אחרות, לא מרגישים שיש פה משהו הרבה יותר מעבר לסתם איזה הוגה דעות. אני חושב שאם הייתי יכול לשנות ולומר שהבסיס האידיאולוגי של הציונות הדתית הלאומית הוא לא מתחיל ממבשרי הציונות בפועל שדיברו על עלייה וכו' וכו', ואפילו לא ברמב"ן, שהוא כתב מצווה בקשר לזה ועשה מעשה עולה לארץ ישראל, אבל משנה סדורה שמובילה ומביאה את עם ישראל, אמורה להוביל ולהוציא את עם ישראל מהגלות ולעשות שינוי מהותי בכל ההשגחה עליו, זה בעצם רבי יהודה הלוי. שם מתחיל הסיפור הציוני הדתי הלאומי לדעתי, בהקשר הזה. אבל בואו נהיה מסודרים, אני הגדתי את הכיוון ואת ראשי הפרקים, ראשי הפרקים עוד נגיד תוך כדי, אבל אני מתכוון מבחינת התפיסת עולם, למה אני חושב שהעיסוק בנושא של הגלות הוא כך מרכזי, הוא כך חשוב בספר. מבחינת הסיבות לגלות, אז כל אחד שאני שאל אותו הסיבת הגלות, אז כמובן, באיזשהו מקום, הדבר הראשון, אנחנו אומרים את זה בתפילה, לפני חטאינו גלינו מארצנו. בסדר, רבי יהודה הלוי, לא שהוא לא אומר את זה, אבל הוא כורך את זה בעצם בביסוס האמונה שלו. אבל עוד לפני זה אני זורק, אני פתאום נזכרתי, שכחתי נקודה חשובה אחת. דיברתי על ההגנה על הדת המוזה והשפלה. שימו לב מה אומר רבי יהודה הלוי בקטע לבית במאמר ראשון. הרי בהתחלה הוא עושה סיבוב. המלך רוצה סיבוב אצל הפילוסוף, אצל הנוצרים, אצל המוסלמי, והוא לא שואל את היהודים. אז מה אומר הכוזרי? למה הוא לא שואל את היהודים? לא הייתה לו ברירה בסוף, כי הוא ראה שכולם מסתמכים עליהם. מסכים הייתי שלא ישאל יהודית ושהדעת היא עיבוד זכרם וחסרון עצתם. כי השפלות והדלות לא עזבו להם מידה טובה. זאת אומרת, התפיסת העולם שרוד הלוי חי בתוכה, בכל העולם בכלל, מי שצודק הוא מנצח, הוא החזק. אתם עכשיו נמצאים למטה, בתחתית הסולם, ממילא אתם לא רציניים. עבד זכרכם, אין לכם משהו רציני, אתם גם לא מספיק יודעים כרגע לשכנע שאתם צודקים, אז יש פה עניין מרכזי ביותר. אז זה בתפיסת העולם של הגוי בתקופה ההיא, וזה מלחמות הנוצרים המוסלמים, זה גם בא לידי ביטוי בטענות של המלך כלפי הפילוסוף שהוא מדבר על דת, על המעשה רצוי. אז באיזשהו מקום אתם לא בכלל במשחק. כולם עוטפים אתכם, גם הנוצרים וגם המוסלמים, ואתם מתחילים את המדרגה. נגד זה בדיוק בא רבי יהודה הלוי, ומתחיל את סיפור האמונה שלו, במה? בסיפור ההיסטורי, בהשגחה, בהתגלות, וכל מה שאתם מכירים מהעניין הזה. אותו, עכשיו, זה בעצם התרמה בתת, למה? לסיפור של הגלות. את הסיפור של הגלות מניף רבי יהודה הלוי, למה? לסיפור על השגחה. לסיפור על ההשגחה שהתחילה ביציאת מצרים, או התחילה בתוכנית האלוקית כבר בדם הראשון, אבל מבחינה היסטורית, התחילה ביציאת מצרים וכל המהלך הזה של ההתגלות. ואני רואה, אומר רבי יהודה הלוי, את הגלות בדיוק בנקודה הזאת, של הקשר וההשגחה. ותראו, הוא אומר את זה, תעברו לקטע מאמר שני, בממדלד, כן? זה קשור למה שנחזור עליו עוד מעט, לקטע של היחס בין עם ישראל לגויים, שזה נושא בפני עצמו, שהוא משתלב בנושא שלנו, לא הבאתי קטעים שלו כי הוא יותר בצדדים שלו, היחס בין הלב לבין שאר האיברים, כן, אנחנו הלב והם שאר האיברים, ואז אומר החבר, וכן העניין האלוקי ממנו למטה בממדלד, כמעלת הנפש מן הלב, על כן אמר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם, זאת אומרת, אני משגיח עליכם ולכן אני גם מרביץ לכם, עכשיו, לכאורה, למה? ואלה הם החולאים, אבל הבריאות, כן, הלב הוא גם רב חולי וגם רב בריאות. אבל הבריאות, מה שאמרו אבותינו, מוכל לעוונות עמו מעביר ראשון ראשון. כי איננו מניח עוונותינו להתעכב עלינו, ויהיו גורמים לעבדינו לגמרי, כאשר עשה לאמורי שאמר עליו, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. והניחו עד שיתחזק חולי עוונותיו את הגוי, והעמית אותו. וכאשר הלבש משורשו ועצמו זך שווה המזג דבקה בו הנפש החיה, כן ישראל מצד שורשם ועצמם. וכאשר יסיק, תראו לצד השני, הלב משאר האיברים חולאים מתאהבות הכבד וכו' וכו', כן ישראל השיגו החולאים מדמותם בגויים, עכשיו נדבר על הסיבות, כי דמותם לגויים, פני חטאינו זה קשור לזה, וכמו שאמר, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. ואל ירחוק בעיניך שאומר בכמות זה, אכן חוליינו הוא נשא, ואנחנו בצרה ועולם במנוחה, והצרות המוצאות אותנו סיבה לתקנת תורתנו, ובור הבר ממנו ויציאת השיגים מתוכנו וכו'. את החלק האחרון אני משאיר למקום אחר. כלומר, הסיבה בראש וראשונה היא כמובן, אותם חטאים, אותה התרבבות, אותה ניסיון ללמוד, אותה עבודה זרה אולי שהוא רומז לה מבחינת הגלות, שהביאה את הגלות, ועוד דברים אחרים שעם ישראל עזב, אבל בא במידה, אל תסתכל על זה כמו אצל שאר רואים. כל העולם כולו, כשיש לך גלות, או שיש החלטה אלוקית לפקוד על עוונותיהם, אז זה מצב שהם כבר גדשו את השאה, ואז הם נעלמים מהבמה. עם ישראל לא ככה. עם ישראל נשאר, וכי כל פעם מחדש מזכחים אותו על ידי זה שמוציאים לו את השיגים, כמו שהוא אומר, ולאט לאט לא נותנים לו להסתבר להבנות שיגלו אותו, כמו שאתה דואג ללב לפני שהוא חוטף משהו רציני, אתה רוצה לעשות כל מיני פעולת מנע, כי אצל הלב זה קריטי, אם יקרה משהו בבת אחת, ולא יישאר לנו שום דבר. כלומר, יש לנו פה את הסיבה להגלות, אבל בא במידה, את ההשתמשות במה שהוא אמר כל הזמן, באותה השגחה, באותה היסטוריה, באותה איזושהי הסתכלות אלוקית על עם ישראל, שמירה עליו כל הזמן, גם כאשר הוא נמצא במצב של חולי, באיזשהו מקום. וזה משרת את מה שהוא אמר לפני כן. בסופו של דבר, יש פה גם צד אופטימי, הוא אומר את זה כמובן, לפני זה, כשהוא מדבר על הלב והראש, תסתכלו בקטעים הקודמים, תחזרו חזרה, כן, כשהוא מדבר איתם. אז כמובן, אנחנו יודעים ש... אחרי שהוא מספר על בית המקדש ועל הכל, אז הכוזרי אומר לו, אם כן אתם היום גוף בלא ראש ובלא לב, שוב פעם חוזרים לגלות, למצב של עם ישראל. אמר חבר, כן, כאשר אמרת. ועוד, ולא גוף, אבל עצמות מפוזרות, אנחנו בכלל אפילו לא גוף. כמו עצמות הבשות שראה יזכה, ואם כל זה מלך הכוזרים, אילו העצמות אשר נשאר בהם טבע מטבעי החיים, וכבר היו כלים לראש וללב ורוח ונפש ושכל, טובים מגופות מצוירות מאבן וסיד בראש ועיניים ואוזניים וכל האיברים, ולא חלה בהם עולם רוח חיה, ואם שיחול בהם, אך הם הצורות דומות לצורות אדם ואינם אדם. פה הוא נכנס למתקפה בדיוק מצד הבעיה שעולה לעומת הגויים, תראו איך אתם נראים כמו ממש בלי גוף, בלי כלום. לא, אנחנו עצמות, אבל בעצמות הללו יש רוח חיים. הם עוד יחיו, כמו שהוא רומז פה לסיפור יחזקאל. ואז מגיע משהו חשוב. אמר הכוזרי, כתברך חכנו, ואז אמר החבר, כי האומות המתות, וזה יש פה עוד אחד מהדברים שתמיד מדהים אותי מחדש לראות את זה, אותו משל גם אצל הרמב״ם והגיע לתימן וגם פה כדי להראות את ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם. כן? תמיד חושבים שאצל הרמב״ם זה אוניברסליות והכל, הרמב״ם אותו משל שנותן פה רבי יהודה הלוי להבדל בין עם ישראל לאומות העולם, כן, ההבדל בין האדם החי לפסל המת, תלכו למוזיאון השבה ותשימו, אני יודע מה, אם יש שם את הדמות של פרס, אני לא יודע, ותשימו במקומו את פרס החי, שתגידו לו לעמוד בלי לזוז איזושהי דקה, זה נראה בדיוק אותו דבר. אבל זה רק כלפי חוץ נראה אותו דבר. כן? האומות המתות שחשבו, שוב הוא חוזר להשגחה, חשבו להידמות לאומה החיה, לא יכלו אל יותר מן הדמיון הנראה, חיצונית. הקימו בתים לאלוהים, לא נראה בהם לאלוהים עוד, זה הכל מת. אין שם חיים. הופרשו והונזרו להראות עליהם הרבועה ולא נראתה. הכניפו והכעיסו ועטו ולא ירדה עליהם את בין השמיים. איך הוא מנצל פה את ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם מבחינת הנבואה? שימו לב, זה עוד נושא מרכזי ביותר, ייחוד עם ישראל, בא לידי ביטוי בדיוק בנקודה הזאת. אנחנו נחזור לכל הנושאים המרכזיים דרך הגלות. כן? ולא מגפת פתאום כדי לברר אצלם שורשם את האלוהים. שום סימן לא הייתה אצלם שיש להם השגחה. שום דבר. ועל האבון ההוא נפגע ליבם, רצוני לומר הבית ההוא שמכוונים אליו. וזה לא נשתנה עניינם. האהבה העניינה משתנה כפי הוא בא מיעוטם, וחזקתם וחולשתם, מחלוקתם וריבורם. כן? ואנחנו, כשימצא פגע את ליבנו, אשר בית מקדשנו, עבדנו. וכאשר ירפל, ירפל אנחנו. בין שני רב או מעט, הוא רומז פה למעט. הוא עוד יגיע אליו, אולי נקרא עוד איזה כדי שקשור לזה, שהוא אפילו אחד יישאר, חס וחלילה, מכירים את הפסוק, אפילו אחד הוא יחזור, והיא תהיה מחדש, היא התאוששות של עם ישראל. ועל איזה עניין שיהיה, כי מנהיגי למלכנו והמשה בנו ומחזיק אותנו בעניין הזה, שאנחנו בו מהפיזור והגלות אל חי, יש השגחה צמודה לעם ישראל. גם בגלות, וזה היה האופטימית הזאת, של רבי יהודה הלוי לגבי הגלות, כלומר, להפוך את המצב של האומה המבוזה והשפלה, ולראות כאילו לפי תפיסת העולם את הבעייתיות במצב הזה, כולם למעלה ואנחנו למטה, אז אולי נתייאש, אז אולי לא יודע מה, נתבולל, אולי לא יודע מה נעשה, לא, זה בדיוק העניין, תכף נראה מה הפתרון שהוא מציע, אבל לפני זה קודם כל שנבין את הסיבה, אבל בתוך הסיבה תמונה גם, תמון גם הזרע, של השינוי, כי ברגע שאתה נמצא במצב מסוים נמוך, כן, איך אומרים? כשאתה נמצא למטה, הדבר היחיד שישר לך זה לעלות למעלה, כן? לפעמים אתה יורד עד למטה, וטוב, המשלים בחזל מלאים עם זה. עם ישראל כשהוא למעלה זו למעלה מכולם, כשהוא למטה או למטה מכולם. יש לזה המון ביטויים. אני לא יודע, מצד אחד אנחנו יודעים שעם ישראל, הכי הרבה פרסי נובל חולקו ליהודים, ביחסית, תחשבו, 23% ממקבלי פרס נובל הם יהודים, כאשר האחוז של היהודים בעולם הוא בערך 3% או 0.5%, זה בכלל בלי פרופורציה בכלל. כלומר, יש פה משהו מיוחד במינו, ורואים דברים גדולים. מצד שני, אתה רואה מחקרים שאצלנו הכל בגדול, גם כשנמצאים למטה למטה זה בגדול, כן? כל מיני תופעות שליליות בעם ישראל, אז הן יכולות להיות בשיא העוצמה והכוח, פשיעה וכל הדברים אחרים, כשאין את הדבר שמחזיק, אז זה נמצא הכי למטה שיכול להיות. אבל מצד שני, כשנמצא למטה, יש סיכוי שגם עולים חזרה למעלה. כלומר, זה בהקשר הזה של הסיבות וההירתמות, או הייתי אומר, הרצון של רבי יהודה הלוי וכל מה שהוא בנה בנושא אמונה של ההתגלות והקשר, לרתום את, את הביסוס של האמונה שלו, שזה אחד מהדברים היסודיים שכולם מדברים עליו, ברמיד הלוי, על ההתגלות וכל מה שקשור לזה, לרתום את זה כדי להבין את הגלות. כדי להבין שמה שרואים חיצונית, זה לא מה שבאמת. זה בדיוק המקום שמנו צומחים. אם אני רוצה לדבר על הכיוון של הפתרון, שימו לב, זה מעניין מאוד ש... רבית הלוי לא סתם בשני מקומות שקשורים לגלות, בסופו של דבר, הוא מודה למלך ואומר, מצאת מקום חרפתי או ושתני או כל מיני תרגומים שונים לגבי הביטוי הזה, זה אותו דבר מבחינה הזאת, שרבית הלוי מודה. ולא סתם הוא מודה בספר לאותו מלך שהוא המציא אותו תוך כדי הספר, כדי בסופו של דבר לצאת מהעניין הזה. כדי בסופו של דבר לחנך אותנו ולהביא אותנו ואותו למקום אחר. ותראו את הדברים... קודם כל נראה במאמר ראשון למעלה, כן? בקוף י"ב זה רק הקשר של העניין, אבל קוף י"ג אתם רואים, אני רואה שאתה מגנה אותנו, אומר החבר, כי לפני זה הוא יורד עליו על, על המסכנות, בדלות ומסכנות, בהם היו מתפארים גדולי אומות האלה, כלומר קודם כל זה מין תשובה כזאת, תמיד אני נזכר שאני קורא את הקטע הזה, בכל מיני שאלות ששאלו גדולי ישראל לגבי מצוות. ואז הוא נותן כל מיני סיפורים, אתם מכירים גם מקריאים את רב יוחנן בן זכאי אני חושב, או רב יוחנן המורה גם אני חושב, שאלו אותם לגבי כל מיני דברים שקשורים, מישהו שאל אותו על כפה פרה אדומה, אני כרגע לא זוכר מי זה התנא או המורה, אז הוא אמר לו, אחזר בך רוח זזית, מה עשיתם, מה אתם עושים, מביאים איזה אש, והיא בורחת, יש כל מיני כאלה סיפורים, ואז אחרי שהוא עוזב, התלמידים אומרים לו, טוב, לזה דחיתו וקנה, אז מה אתה אומר לנו? כלומר, בעצם כאילו, אתה מרגיש פה בתשובה הזאת, שזה מין דחייה בקנה. מה אתה אומר באמת? וזה בדיוק השלבים פה. בהתחלה מה הוא אומר? מה אתה מדבר על מסכנות? כאילו, מה רע להיות מסכן? מה יש? בהם הם מתפארים גדולי האומות האלה. כל הדברים שאתה מדבר עליהם, הם מתפארים אלא מי שאמר, מי שיקה את לכך, הלכך הימני, הרי החלו את השמאלי, כן, בקוף י"ג למעלה. ומי שלוקח את הליתך, תן לו חלוקך, את הנוצרי, והגיע הוא וחבריו, הולכים אחריו, אחרי מאוד בן השנים, מן הבוז והאיסורים וההרג, עניינים נפלאים בידועים. והם ממפאר, וכן בעלי תורת ישמעאל וחבר רבת שגברו. ואנשים הרבה מתפארים בגללים. לא במלאכים האלה אשר גבר סייעה ואוכבן, ואחווה מלכותם ונפלאו, מרכב אותם. אם כן, מרכנו, אלא אלוהים יותר קרוב ממה שאם הייתה לנו גדולה בעולם הזה. קודם כל, מה רע להיות מסכן? אנחנו מתפארים בזה שאנחנו סובלים בשקט. גם על זה מגיע לנו פרס. זה לא רע. אז תופס אותו הכוזרי כמובן, כך הוא הייתה קנייתכם ברצון, אבל היא בהכרח. וכאשר תמצא את אתכם תערבו, כלומר, אם באמת אתם, הרי זה לא אומר שאתם כך רוצים להיות מסכנים. אין לכם ברירה, ברגע שיש לכם הזדמנות, קראנו עכשיו, כן, במגילת אסתר. הייתה הזדמנות, אז הרגו, אין בעיה. זה לא שמשהו יותר נגד. אנחנו לא בעד המסכנות באופן תמידי. ואז החבר אומר, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. אילו, ועכשיו תמרו את הפתרון. אילו, היה רובנו מקבל הדלות, כניעה לאלוקים ובעבור תורתו, כלומר, היינו באמת חוזרים בתשובה, היינו תופסים את הגלות כמקום שבו אנחנו זמנית שם ומתקנים את דרכנו ולוקחים את הדברים בצורה אמיתית, לא היה מניחנו העניין אלוקי כל הזמן האורך הזה, שוב חוזר להשגחה. אבל המעט ממנו הדעת הזאת, יש מעט אנשים שהם באמת חוזרים ועושים את התהליך שצריך לעשות בגלות. ויש שכר לרוב, אבל הוא אומר, בפני שהוא עושה עולה גלות, בין בכך מרצון. נכון, מה לעשות? אין לנו בריאה. אז גם על זה אנחנו בסדר, אנחנו לא עזרנו את התורה בגלות. כי אילו היה רוצה, היה חבר לנוגס אותו. במילה שמה, בלי תוח, מה הבעיה להיות נוצרי? וכמו זה איננו עבד אצל השופט הצדיק. זה לא דבר שהוא פשוט. ואילנו סובלים מהגלות הזה, והיינו לשם האלוקים כראוי, היינו לפאר הדור שאנו מצפים ממשיח, והיינו מקרבים את הישועה העתידה שאנו מייחלים לה. כלומר, כבר התחלה של אקטיביות. אם היינו... לוקחים את הגלות בצורה הנכונה, יש סיכוי שכבר היינו אולי משתחררים ממנה. כלומר, כל הכל זה בתודעה. שלב ראשון תודעתי. והשלב השני נמצא בהמשך, ואני מתכוון, לפני זה אולי יש עוד במאמר שלישי, זה קטע שכדאי לראות אותו, דווקא בהקשר לחסיד. תסתכלו בצד השני ביהודה א'. כן, הוא מדבר על הצרות של החסיד, איך הוא מתייחס אליהם. אז הוא, על צרותיו הפרטיות, הוא מקבל אותם, מקרים צידוק הדין, כן? ועל צרות הכלל, כן? הוא לא מכך גם ינהג בצרות הכלל, ביהודה א'. כי בעלות בלבולי הסברה על ליבו, את אורך הגלות ואת פיזור האומה ודלדול וההתמעטות עליהם הגיע, התנחם תחילה בצידוק הדין, זה קודם כל. זה גם חשוב. שלב ראשון. כמו שאמרתי, ואחר כך בניקיון עונש העוונות, הרי אנחנו מדברים על העוונות שגרמו לגלות, ואחר כך בשכר ובגמול הצפוני לעולם הבא, ובהידבקות בעיני אלוקי בעולם הזה, לעשות מה שצריך לעשות, להיות יהודי טוב, ואם יביאהו השטן לידי ייאוש, שימו לב, תזכירו בכותרת של הספר, הגנת הדת המוזר והשפלה, אם השטן, השטן הפנימי, יביא את האדם לידי ייאוש בגלות הזאת, מה יהיה לנו, עבדנו, מה יהיה? באמרו, תחיין העצמות האלה, כי מאוד ממך נשמנו בין הגויים, וזכרנו נשכח, כמו שנאמר, יבשו עצמותינו, הרי אמרו את זה, בגלות הקצרה, בבבל כבר אמרו את זה היהודים, יבשו עצמותינו, עבדת תקוותינו, נגזרנו לנו, יחשוב על נס יציאת מצרים, ועל כל מה שנאמר בכמה מלות תורות למקום עלינו, ואז לא ייפלא בעיניו החלשו לקדמתנו, אף כאשר לא ייבצר מאיתנו, כי עם איש אחד, וכמו שנאמר, תראי תולעת יעקב, כי מה נותר מן האדם לאחר שהיה לתולעת בקברו? אומר המלך הכוזרי, איש אשר כזה יחיה חיים ערבים בגלות, ואת פרי אמונתו יאכל בזה ובעולם. ולמי שנושא עול הגלות שלא ברצון, מפסיד. כי מה זה כל שכרו? בשביל העולם אמרות, כלומר, איך לוקחים את הגלות? זה גם תלוי, כן? מצד שני, יש פה דבר מעניין, לפני שאני עובר הלאה, יש פה משפט מעניין ב... רגע, נמשיך בקצב הזה לגבי העניין של הפתרון. תראו את, תחזרו לקטע למד במאמר שני. למד ג', סליחה. שם אני צריך להכניס משהו מיוחד מאוד שקשור, לא קראתי את למד ג' וחבל. אמר הכוזרי, כן, אחרי שהוא מדבר איתו על העניין הזה של ההבדל בין עם ישראל למות העולם. כי לא יעלה במחשבה שאומה מן האומות יקרה בגלות כזאת שלא תשתנה לאומה אחרת. כל שכן עם אורך הזמן הזה. וכמה אומות עבדו שחיו אחריכם ולא נשאר להם זכר. מהם אדום ומואב ובני עמון וארם ופלשת וכסדים ומדי ופרס, אברהמים והצבים ובדותם רבים. שימו לב לנקודה הזאת חשובה. מתוך הגלות הוא לוקח את החיזוק לאמונה. ההשגחה על עם ישראל משרתת אותו, זה פשוט, זה היה צריך להיות לפני הקטע הקודם שקראתי. אני לא סלטתי לב שדילגתי עליו, וזה נקודה מאוד חשובה. עכשיו שימו לב, זה אומר רבי יהודה הלוי לפני 850 שנה, כשעוד הוא נמצא בגלות, שעם ישראל עוד בכלל רחוק לחלוטין מהמצב שאנחנו נמצאים היום. זה לא יאומן לחשוב ולהגיד בצורה כזאת, בתוך איזה אמונה גדולה הוא אומר את זה. ברור לו לחלוטין שאנחנו נחזיק מעמד, ואז הוא מחליף לתוך הספר, בדברי הכוזרי, דבר מדהים, מה שאנחנו משתמשים היום, בכל טענה שלנו, מבחינת חיזוק אמונה. איפה כל האומות שצעדו איתנו והתחילו ללכת את המסע ההיסטורי הזה לפני 3,500 שנה? איפה הם? רק אנחנו נשארנו. אז אולי משריד על הסיני, כן, הסיני לא זזו מאותו מקום, אנחנו לא נזו אותם, אנחנו לא נגע בהם, גם הם שינו את הדת שלהם, לא יודע כמה פעמים, אבל בגדול, אף אחד לא הגיע שהמאה שהם נוצרו, אבל עד היום נשארו מאותו מקום, אז זה לא חוכמה מבחינה הזאת. אבל עם ישראל שהכי הרבה לחצים הופעלו עליו, והכי הרבה מקומות הוא הגיע. ואנחנו היום אומרים, עוד חזרנו לכאן אחרי 2,000 שנות גלות. רבי יהודה הלוי אומר את זה לפני 850 שנה. איפה כולם? רק אנחנו נשארנו. וזה בסיס לאמונה. כלומר, קח את הגלות ועושה ממנה מנוף לאמונה. אז אני חוזר עכשיו לפתרון. ואז הוא מביא שלב מאוד מאוד חשוב, שזה לדעתי יחבר אותנו, גם לתפקיד של הגלות וגם לקראת ההתקדמות בהמשך. תראו, בקטע כף ג' הוא חוטף ביקורת בסופו של דבר. כן? ביקורת לא פשוטה. ושם הוא יורד עליו איך אתה לא נמצא בארץ ישראל. כן? אתה מקצר בחובת תורתך. אין אתה משים מגמתך המקום הזה. הוא צימנו בית חייך ומותך. ואתה אומר לכם על ציון כי בית חיינו וכו' וכו', ואז הוא חוזר איתו על כל מעלת ארץ ישראל שהוא כבר דיבר איתו ושמע ממנו את זה בתחילת המאמר. והוא אומר לו, אתה מתפלל, כן? וזה לא כלום, לא שווה שום דבר. כן? אני רואה השתחה בידך, תראו באמצע הקטע, לקראת יותר סופו, וכריתך נגדה, נגד ארץ ישראל, חונף, ומינן מבלתי כוונה. מה זה הדבר הזה? אתה אומר, אתה חזן עינינו, ואתה מתפלל, ואתה רוצה, ואתה אומר שזה מקום חשוב להגיע אליו, וכו' וכו'. וכבר היו אבותיכם הראשונים בוחרים לדור בה יותר מכל מקומות נולדתם. ובחרים הגרות בה, אפילו להיות גר. יותר משהו אזרחים במקומותם. כל זה, אם שלא הייתה בה, הייתה נראית השכינה בה. אבל אתה מלאה אז עם עבודת כוכבים, גם אז העדיפו לגור בה. ואם כל זה, לא הייתה להם תאווה, אלא לעמוד בה. ושלא יצאת ממנה במיטות הרעב, אלא במצוות האלוהים. והיו מבקשים לנסוע עצמותם אליה. מה קורה פה? למה אתם פה? אז שוב פעם, הוא מגייס את המשפט הזה להמשך. הוא ושתה למלך כוזר. פעם שנייה, סביר העניין של שלום בגלות. האבון הזה הוא אשר מנענו מהשלמת מה שידענו בו האלוהים בית שני. כמו שנאמר, אני מסליחים בציון. כי כבר היה העניין אלוקים מזומן לחול. נקודה מעניינת, ותכף לחבר אותה למשהו. כאשר בתחילה, כלומר, בעצם כבר הייתה פקידה בבית שני. הייתה כבר פקידה. אילו היו מסכימים כולם לשוב בנפש חפצה, אבל שבו מקצתם, ונשארו רובם וגדוליהם בבבל, כולם מכירים את הסיפור של שיבת ציון, רוצים בגלות ובעבודה, שלא יפרדו משכנותיהם וענייניהם, נזכיר גם את התקופה של היום לחלק גדול מעם ישראל, אנחנו מקווים שלאט לאט הם יבינים שזה לא המקום. ושמה על זה אמר שלמה, אני שינה וליבי ער. כי נע הגלות בשינה, והלב הער, התמידת הנבואה ביניהם. כל דודי דופק, יעת הימים לשוב, שראשים מגלתן. על השכינה שיצאה מצלילי המקדש, כמו שמה פשטית תקודנתי, על עצלותם לשוב. דודי של הקדום לנחור, על עזרה, שהפוצר בנו, נחמיה, בנויים, עד שהודו מקצתם לשוב, הודעה בלתי גמורה. ונתן להם כמצפון ליבם. ובאו העניינים מקוצרים כקיצורם, כי העניין האלוקי אינו חל על האיש אלא כפי הזדמנות לו, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. אני אחזור למשפט הזה תכף. מה שרוצה להגיד כמובן, שזה תלוי בנו, והנה פתרון. זה תלוי בנו. אם אנחנו נעשה מעשה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לצאת מהמצב הזה ויחזיר לנו את הכל מחדש. זו הבשורה של רבי יהודה הלוי. פה תמון הזרע לזה שהעם ישראל צריך את הגורל שלו בידיים. כלומר, אין פה סתירה, יש פה שני שלבים. כשהוא מדבר על לקחת הגלות כמו שצריך לקחת אותה, זה שלב כדי לפתור את הבעיה של החטא. כדי לצאת מהאבונות שהביאו לגלות, כדי לפתור את בעיית החטא, אז אנחנו צריכים לקחת הגלות כמו שצריך. לחזור בתשובה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, לא להתייאש, להבין שהדברים הם כרגע בתוך, אנחנו נמצא חד השגחה מיוחדת, אבל להוריד את הראש ולתת הזמן לעבור כמו שהוא, אבל עם ביטחון ועם עבודת השם כמו שצריך. השלב השני, איך יוצאים מכאן? זה מה שהוא רומז פה. אילו היו מזדמנים לקראת אלוקי אבותינו, בלב שלם, בלב של חפצה, היינו פוגעים ממנו. מה שפגעו אבותינו מצרים, הוא מזכיר את מצרים. ואת דיבורנו, השתחוו לקדשו, השתחוו לאדום רגליו, ומחזירים לשתייתו לציון מזולת זה, אלא כצפצוף הזרזיר, ביקורת עצומה על עם ישראל. ולכן הוא אחר כך משנה את כל הכיוון של החיים שלו. שאין אנחנו חושבים מה שנאמר בזה, וזולתנו כאשר אמרת המלך חוזר. המשפט שתפס אותי פה, לחוץ מה שאמרתי לכם לגבי מה שהוא טוען כפתרון, איך זה מחבר אותו לעוד נושא גדול שלא נגעתי בו. נגעתי באמונה, נגעתי בייחוד עם ישראל, מבחינת ההלכה, מבחינת הנבואה, וכל הדברים האלה קצת בכמה מילים. הנושא הגדול המרכזי בספר הוא כמובן מצוות. איך זה, איך נושא המצוות משרת אותו? שימו לב למשפט. כי העניין האלוקי איננו חל על האיש אלא כפי הזדמנות לו עם מעט מעט עם הרבה הרבה. אותו משפט, כן? אותו משפט ממש, אומר רבי יהודה הלוי, במקום אחר לגמרי, שהוא מדבר על ארץ ישראל ועל המצוות ועל כל מה שקשור לזה, הוא אומר במאמר ראשון, במאמר שני סליחה בקטע תתווה, לא מופיע לכם פה, כי זה לא בדיוק קשור לגלות. כי העניין האלוקי כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו, כגון הלוויים והחסידים, לחול בו סוף, סוף י' ד', כן, סוף מאמר ראשון י' ד', לא תתווה. לחול בו ולהיות לו אלוהים, כשם שהשכל עומד ומצפה למי שהושלמו תכונותיו הטבעיות והגיעו נפשו ומילותיו לידי שיווי, כמו הפילוסופים, הפילוסופים, לחולה ושלמות, שהנפש עומדת ומצפה למי שהושלמו כוחותיו הטבעיים, שלמות המוכנה לקראת מדרגה גבוהה יותר גם בעלי החיים לחולה, ושהטבע עומד ומצפה וכו' וכו'. מה זה הדבר הזה? איך רבי יהודה הלוי, אני לא יודע מה עשיתם בנושא מצוות, איך רבי יהודה הלוי משכנע אותנו שאנחנו צריכים לקיים את המצוות בדיוק לפי האורות האלוקיות? מה הוא אומר? הוא משתמש בטבע. וכל הזמן הזה חוזר לשימוש בטבע אצל יהודה הלוי, גם בנושא של התפקיד של המסע לגלות. הוא אומר, מה קורה בטבע? בטבע, כדי שצמח יגדל, אתה צריך לשים אותו אתה צריך לתת לו את הטיפול שהקדוש ברוך הוא קבע. אתה לא יודע, אתה לא יכול לעבוד בשכל. אתה לא יכול להחליט מה טוב. כן, תמיד אני אומר למשל, אם אני אשים באדמה מטבע של שקל, ואני אתפלל, ואני אזבל, ואני אשקה, ואני אעשה כל מה שאני יכול לעשות בצורה הכי טובה, לא יצמח לי עץ של שקלים, לא יעזור שום דבר. יותר מזה, כדי שאני אקבל יבול טוב, אני צריך מדריך חקלאי טוב, כן? אני זוכר, אני חבר שנסע מקיבוץ לוי לגבעות, בעם גבעות הייתה גרעין נחל ישב פה ועשה כל מיני עיבודים חקלאיים. בהתחלת לא עדה גבעות, מניח שזה שלנו אפילו. והיה צריך לבוא להם מדריך חקלאי מהקיבוץ הדתי מלוי, חבר טוב שלי נסע פעמיים או שלוש פעמים בשבוע מלוי עד לפה, כדי להדריך אותם איך לעבוד. כי מה לעשות? כל מה שהמדע חוקר בעולם, מה הוא חוקר? הוא חוקר איך התנאים הכי טובים כדי שאני אעמוד על הטבע הזה, שלא יודע בדיוק למה הוא עובד ככה, אבל הוא עובד ככה, כדי שאני אוכל להוציא ממנו את המקסימום. כלומר, אם אני, איך אומרת הדוגמה הזאת, אני קצת פתח אותה, אם אתה יודע שכדי שאפרוח יבקע מביצה, צריכה תרנגולת לשבת על הביצה הזאת שלושה שבועות בחום של 21 מעלות, נכנס פחות או יותר העניין, כן? אז מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול להחליט, טוב, אני אקח את הביצה, ואני אשים אותה שבוע וחצי, כל שלושה שבועות, לא בחום של 21 מעלות, אלא בחום של 42 מעלות. אני אתחכם, זה מה שקורה בגלל ההתחכמות, כן? לא יצא שום דבר. מה אני יכול לעשות מקסימום? אני יכול לקחת את כל הביצים, לשים אותם בתוך אינקובטור, בתוך איזה מקרר מסוים, וראיתי את זה בעיניים איך עושים את זה, שם להשאיר אותם בדיוק אותה תקופה שהתרנגולת אמורה לשבת עליהם, באותו חום בדיוק שהיא מייצרת, ואז אני אעשה, אני אתחכם, ואתחכם, אני נצל את הטבע לפי איך שהקדוש ברוך הוא קבע. כלומר, אני עושה את המאמצים מצידי, לפי ההוראות האלוקיות שנמצאות בטבע, ואז אני מגיע לתוצאה. אותו דבר אומר לו, וכך הוא מתחיל לסביר את הנושא המצוות, בעין לפעמים תת שם. אתה מקבל הוראות מהקדוש ברוך הוא, ואתה עושה בדיוק לפי ההוראות, ובטח דיברתם על זה, נשאל הרופא והמשכן, כל הסיפור הראש של בית כבר, שהוא מסביר בדיוק למה צריך בדיוק להקפיד על כל ההוראות כדי שתרד אש מן השמיים. ואנחנו יודעים, כהן גדול ששינה טיפ טיפה מההוראות שהוא צריך לעשות בבית המקדש בקודשי הקודשים, הוא צריך לסחוב אותו החוצה כי הוא מת. סיפור הצדוקים למיניהם. יש פה דיוק מדוקדק בדיוק, אם לא יהיה בדיוק את העבודה, אנחנו מכירים את זה. ראיתי איזה מאמר של רב שטיינזלץ, אני לא זוכר באיזה פרשה הוא מדבר על זה, בהקשר הזה הוא הביא דוגמה מאלפת. הסיפור של הקולום בהרדן הוא כתב את זה אחרי או לפני. איזושהי בעיה קטנטנה בחומר החיצוני שהקיף את החללית הזאת, היה שם איזושהי שריקה מסוימת שלא מספיק שמו לב אליה, ברגע שהוא פעל לחץ אדיר כשרצתה לחזור לכדור הארץ, העסק התפרק. אתה לא מקפיד על כל מילימטר ועל כל דבר קטן בעבודה, כן, יש שיר מפורסם הכל מיליון מסמר קטן. לא יודעים, אתם מכירים אותו. בילדותינו שרנו אותו. מסמר קטן גרם מנפילת העיר, כן? הוא פשוט זז מהמקום אצל הפרש, וזה גרם לזה, וזה גרם לזה, וזה גרם... כן, הדבר הכי קטן מפרק את הכל. זאת אומרת, איך הוא מסביר את זה במילים של יהודה לוי? העניין האלוקי, כלומר, ההשפעה האלוקית הזאת, היא נמצאת. יש, התדר קיים. אם אתה לא פותח את המקלט שלך בתדר הנכון, לא תקבל שום שידור. השידור נמצא באוויר. אבל איך אתה קולט אותו? אם אתה יודע את הגל שעליו הוא משדר. ככה זה בעולם, בכל דבר, אומר רבי יהודה לוי. אותו דבר גם פה. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. הוא רוצה להוציא אותנו מהגלות. אם אנחנו נעשה את המאמצים מצידנו, וזה בדיוק תפיסת המצוות של רבי יהודה לוי. כדי לקבל נבואה, אתה צריך, או להגיע לעניין אלוקי, או להדלקות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לעשות את ההוראות המדויקות, ואז תגיע לעניין אלוקי, אותו קשר לקדוש ברוך הוא. אותו דבר לגבי גלות. באותו, את כל הרב הזה הוא מכניס לפה, וזה המינים. זה מדהים איך שיש פה קוד של משפט, שהוא רומז, זורק אותי לעניין הזה בדיוק. העניין האלוקי, כן, איך אני נחזור למשפט הזה? זה מדהים הרי. העניין האלוקי, איננו חל על האיש, יש אולי תרגום שעושה את זה יותר טוב, אני לקחתי כבר כנראה מכמה תרגומים בגלל המהירות, איננו חל על האיש אלא כפי הזדמנותו לא, אלא כפי הכנתו צריך להיות פה אולי. לא זוכר איך, צריך להסתכל איך שבת ותרגם את זה. לפי הזדמנותו לא, אם מעט מעט, אם הרבה הרבה. אנחנו בגלות, אם נעשה מה שצריך לעשות כדי לאסוף את עצמנו ולצאת, אז העניין לו כי יעזור, ודאי. זה הפתרון, זה הכיוון, כן.
יש כמו
שאני מעזרה לא עשו. נכון, אבל הוא מחבר את זה לאותו עיקרון. כלומר, לצאת מהגלות, אל תגידו, הקדוש ברוך הוא יבוא ויוציא אותנו מהגלות. או שיקרה משהו, אני לא יודע מה, כדי שנוכל. לא, זה תלוי בנו, כמו שכל התורה. הרי מה המסר של הקדוש ברוך הוא לפי רבי יהודה לוי בתורה? אני נותן לכם את הכללים ואת הכלים, מה לעשות כדי להגיע אליי. אם אתם לא עושים כלום, לא תגיעו, לא יקרה כלום. אם תעשו, יקרה משהו, כי מה בעולם? יש לך שדה, אם אתה תעבוד, תעשה את מה שצריך לעשות בשדה, יצמחו לך דברים טובים. לא תעשה כלום, אני שצל עברתי, לא יקרה כלום. אותו דבר בגלות. אם תשארו ותחכו, לא תעשו שום דבר, ותחזרו אפילו בתשובה. יכול להיות. אבל מי יודע מה יהיה אז? אם אתה רוצה לשנות משהו, זה תלוי בך. זה המסר שלו מכלול התפיסה של התורה שלו.
הרעיון שיש פה זה רעיון של האקטיביות של האדם.
כן, כן. אבל הוא מחבר את זה לנושא המצוות, זה מה שאני אומר. אתה לא רואה איך הוא מחבר את זה, זה המשפט שקראתי. הוא משתמש במשפט הזה גם לגבי מצוות. וגם לגבי השגחה בכלל עם ישראל. בהרבה מקומות. תראה, זה, זה, כל נושא ההשגחה הוא מפוזר בספר, אני לא יודע אם לקחתם את זה כנושא. תפיסת ההשגחה של יהודה לוי. אבל בכל הספר הזה מפוזר, בהקשר הזה בדיוק, שאתה, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, בסופו של דבר יהיה תלויה במה שעם ישראל עושה. הקדוש ברוך הוא לא יוותר על עם ישראל. מי שפיתח את זה הלאה, וזה שהוא בפני עצמו, להראות איך שהמהר"ל מפתח את תורתו של רבי יהודה לוי, חוץ מהעניין הזה של העלייה לארץ ישראל. זה מדהים. אני לא יכול להגיד, להוכיח מהמהר"ל שהיה ציוני. לא יכול, אני רק יכול להגיד שתפיסת הגלות של המהר"ל היא כמו של רבי יהודה לוי מבחינת העובדה שזה זמני וזה אמור להשתלות, כל נצח ישראל בנוי הזה. הבחירה היא תמידית, היא נצחית והכל יפה מאוד טוב. אבל זה חלק מהדבר, זה מהצד של הקדוש ברוך הוא. זה מהצד של הקדוש ברוך הוא. מה מהצד שלנו? זה מה שהוא טוען כל הזמן. כמו באדמה, ככה בנושא של, של יציאה מהגלות וכל הדברים האחרים. ואתה רואה שזה, שאי אפשר להתעלם מזה שפה הוא אקטיביסט. הוא ממש רוצה שתעשה משהו. הוא אומר את זה מפורש, אי אפשר להתעלם מזה. והקטע האחרון, הדבר האחרון שישארנו קצת זמן, כמה דקות, ננסה לדבר על התפקיד של הגלות מעבר לחזרה בתשובה. ותראו, בסוף ממדלת, קודם כל, וזה יתרים לנו את מה שמסופר במאמר רביעי בממדלת. כן? בסוף ממדלת, מאמר שני, מה שלא קראתי כשקראתי את הקטע הזה. כן, אז מה הוא אומר? יציאת השיגים, ראיתם? יציאת השיגים מתוכנו. ואז הוא אומר, ובבורנו ותיקוננו, כשאנחנו נהיה מתוקנים ונקיים, ידבק העניין האלוקי בעולם. וואו, ידבק העניין האלוקי בעולם, לא רק בנו. תהליך מדהים. כמו שידעת, כי היסודות נהיו להיות מהם המוצאים, ואחר כך הצמח, אחר כך החיים, מכניס פה את הצמחים ואת היסודות, דבר שישתמש בזה עוד מעט, במאמר רביעי. ואחר כך האדם, אחר כך סגולת האדם, והכל נהיה בעבור הסגולה, היא לדבק בעניין אלוקי. והסגולה היא בעבור סגולת הסגולה, כמו הנביאים והחסידים. יש דרגות. אבל בסופו של דבר, כולם ילכו ויקבלו את, את הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא. זה כאילו התפקיד שלנו. ועל זה הדרך נסדר מאמר, אומר, תן ברכתך השם אלוקים על כל מעשיך. ואחר כך תן כבוד לעמך, ואחר כך צדיקים יראו וישמחו. כלומר, יש הדרגה. יש סולם. אבל הוא מכניס את כולם בתוך הסולם, והוא אומר את זה מקום אחר בצורה מדהימה. כשהוא מדבר על מתווכח במאמר שני, בנון ד' זה יותר מאוחר, לא הצלמתי לכם את זה, הוא אומר דבר מדהים. כן? כשהוא מדבר על ההשגחה שוב פעם. כך נשרו הדברים על השם הזדקחה, הידה הוא ספר על הסיפור של עם ישראל, ונעשתה ראויה לחול האוגבה, מאמר שני נון ד' בקטע האחרון. ולעשות למענה, להשתנות סדרי הטבע בשבילה, כל אותה התגלות שהייתה, אז נראה עין בעין כי יש לעולם הזה שופט מנהיג שומר, הוא נגד הפילוסופים שאומרים שאין קשר, היודע מה חשוב ומה לא חשוב, הוא משלם שכר על הטוב ועונש על הרע, ככה נעשתה עדה זו מדריכה לכל הלבבות. עם ישראל דוגמה לכל העולם. וכל דת שבאה אחריה אינה יכולה לסתות משורשיה. מדהים. עד כי כיום הזה כל בני הארץ הנושבת, מתכווה לכל החלק המערבי, חוץ מ... המזרח, שם יש עבודת אלילים עד היום, הודו, כל הפריפריה שם, מודים בקדמות האלוה ובבריאת העולם. וראייתם על זה, חוזר לעוצר למוסלמים בתחילת הספר, בני ישראל וכל הטבע שגמלם האלוה וכל הנשא שאין אין שום. הוא רומז פה לתפקיד של עם ישראל בגלות, שאומר אותו, ותראו בקטע ממדל את זה, במאמר רביעי קטע כבגים, וזה הקטע המיוחד. מאוד מאוד מאוד. וכאן חושבים שהוא חזר בו מהייחוד של עם ישראל. מה פתאום? הייחוד של עם ישראל נשאר. הוא אמור להוביל את העולם. וזה מתחבר לדברים נוספים. אולי אני אגיד כמה מילים על העניין הזה ונספיק. תשימו לב, אמר החבר. עדים ממך שתחרפנו בזה. שאנחנו סובלים מהגלות מבלי תולדה. כבר דיברנו על זה. אבל חשבתי בחשובים ממנו, כשהם היו יכולים לדחות את הבוז והעבדות, כן? מה נפשותנו במילה שאומרו, זה ראינו את זה, בהגבה ממר שני, הוא חוזר על מה שאומר ממר שני, כן? שאומרו בלי תורך, זה עוד, עוד התנצלות שלו, וישבו בני חורים ותורים מידם הנועה בידיהם, ולא עושים זה, אלא בעבור שמירת תורתם. הלודאי בקרובה הזאת להפגיל, להפגיע ולחפר עבונות רבות. זה רעיון קודם. ואילו היה מה שאתה מבקש ממני, לא היינו מתעכבים בגלות הזה. זה עד כאן החלק הראשון של הגלות. דיברנו. קומה א', קומה ב'. עם מה שיש לאלוהים בנו סוד וחוכמה. כחוכמה בגרגיר הזרע שיפול בארץ. והוא משתנה ומתחלף בנראה לארץ ולמים ולזבל. ולא יישאר לו שום רושם מוחש. אחרי שהוא ככה נרכב באדמה. כפי מה שידומה למבית אליו. כן? היה צריך לדעת בשביל זה קצת ביולוג, איך זה נקרא? בוטניקה? איך עובד הצמח באדמה? הראשונים ידעו טוב, כמו שהרופאים היה עוד כמה דברים. כן? והנה היא אשר תשנה הארץ, והמים אל טבעה, אותו יסוד של הגרעין, ותעתיקה מדרגה אחר מדרגה, שתדק היסודות ותשיבם את דמות עצמה, ותדחק ליפותיה ועליה הזולת זה. כלומר, כל התהליך שקורה באדמה, שהגרעין לוקח סביבו את המחצבים ואת היסודות ואת המינרלים ואת המלחים ואת כל מה שבאדמה הוא מגייס לעזרתו, כן? ועד אשר יזדכך הלב ראוי לחול בעניין האלוקי וצורת, תראו, הוא משתמש במילים אחרות לגמרי, כאילו מילים של צורת העניין האלוקי, דברים שלא קשורים לצמח, אבל זה התפיסה שלו כל הזמן, ללמוד מהטבע על עם ישראל, על ההשגחה האלוקית ועל הקשר. וצורת הזרע הראשון עושה העץ ההוא פרי כפרי אשר יעזר ממנו. ככה נוצר העץ. וכן תורת משה. כל אשר בא אחריה ישתנה אליה, באמיתת עניינו. ואם הוא בנראה דוחה אותה, ואלה האומות הם הצעה והקדמה למשיח המחוקה. אשר הוא הפרי, וישובו כולם פריו, כאשר יודו לו וישוב העץ אחד. ואז יפארו ויוקירו השורש אשר יבזים אותו. מכירים את הנבואה, לכו ונלכה אל הראשי אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. רבי יהודה הלוי רואה פה את התהליך, זה הכל מתחיל מעם ישראל, הייחוד של עם ישראל נשאר, הוא השתמש בו כל הזמן וגם עכשיו. אבל הוא רואה תהליך, הוא רואה איזשהו כיוון לכל הדבר הזה. וכאשר אמרנו בני אסכיל עבדי, וכו' וכו', כן? הוא מדבר פה על כל מה שעם ישראל עתיד לעשות, אני רוצה, הזמן רץ, אני רוצה להגיד לכם במשפט. פעם עשיתי, בניתי איזה משפט מקורות שמראה בצורה מדהימה, גם לגבי החגים שלנו. יש לנו דבר מדהים, פסח שבועות, אחר כך שקפו על זה גם בכל מיני מקומות, גם בהוצאת הישיבה פה. פסח ושבועות אין ספק שהם חגים מאוד מאוד ספציפיים ושייכים לעם ישראל בלבד. בפסח כל בן נחל ויוכל בו, שבועות מתן תורה, אנחנו יודעים, יש לנו את המהות המיוחדת שלנו, עם ישראל יצא ממצרים כדי לקבל תורה ששייכת אליו בלבד, וכל הדברים האלה מיוחדים לעם ישראל. סוכות, פתאום יש משהו אחר. יש בו גם את ההיבט של עם ישראל עם הסוכה, שהגויים מבעטים בה וכולי וכולי ולא רוצים אותה, אבל למה זה מוזכר בכלל, הגמרא הזו? כי בעצם היא שייכת גם אלינו. כי בעצם אנחנו מכירים את השבעים פרים. ובעצם הנבואה של ההפטרה של יום ראשון שלך לסוכות מראה, שכל הגויים משלו בא ומודה בנס הגדול שהיה לו, שהוא נמצא במלחמת גוג ומגוג שמה בצחריה ודלן, אז לא עליו ירד הגשם, נמצא אם לא תבוא להשתחוות, אז לא ירד הגשם. מה זה הדבר הזה? יש תהליך! שבסוכות צריכים כולם להודות בעניין הזה, מעבר לצד אפשר, יש פירוש, יש רדק ורש, אחד אומר זה קשור לעניין הגשם, אחד אומר זה קשור לנס, שיוחבו את הנס הזה. גם עליהם היה הנס לחלק מהם, שנשארו אחרי כל המלחמה הגדולה הזאת. כלומר, התחברות למה? בתפילת שלמה, שהבית הזה אמור להיות גם משרת את עם ישראל. זה מתחבר לישעיהו, ויהוו באחרית הימים, יהיה נכון עבד השם מפה להרים ניסה מגבות ונערו אליו כל הגויים ואמרו לכו ונלכה וכו' וכו'. זאת אומרת, יש פה תהליך. רבי דלב מתחבר אליו בדיוק לנקודה הזאת. התפקיד של הגלות מעבר לפנים עם ישראל ולצורך שלנו לצאת משם, דרך, מה שנקרא, על הדרך אנחנו גם מעבירים את המסר האלוקי לכל העולם. זה דבר מדהים. אנחנו גורמים לתהליך הזה, כי בהתחלה הוא שאל אותו, למה לא כולם? למה לא כולם? מה עומד מאחורי זה? לא יכול להיות שכולם. זה לא עובד, מה לעשות? צריך להיות קודם כל עם. כמו כל מבצע גדול, אתה לוקח בהתחלה, יש סיירת שעושה את העבודה בהתחלה ועושה מה שצריך לעשות, ואחרי זה בא כל הכוח, אין מה לעשות, ככה זה. ככה זה עובד. עם ישראל הוא כאין סיירת כזאת, שהוא בעצם אמור להביא את כל העולם לאותו והיה ביום ההוא. עד שזה יקרה והיה ביום ההוא, אנחנו, יש לנו תפקיד מיוחד וייעוד מיוחד ואופי מיוחד וסגולה מיוחדת וכל המילים הטובות שדיברתם על זה בהקשר של, אם דיברתם על הקדש בין עם ישראל לבין אומות העולם בייחוד של עם ישראל. אבל יש לנו תפקיד, וזה דבר מדהים טוב בנקודה הזאת. וההוכחה לכל המהלך הזה שאני רוצה להגיד לכם בספר, כן, כלומר, הסיבה, איך יוצאים מזה בשלב א' בתוך עם ישראל, ואחר כך מה התפקיד של עם ישראל כלפי אחרים, זה חתימת הספר שהיא ודאי משכנעת אותנו לחלוטין בהקשר הזה. אחרי הדברים האלה גמר חבר בלבו לצאת את ארץ כוזר ולכת לירושלים. תיבנה ותיכונן. והכוזרי קשתה לה פרידת החבר. עכשיו, אולי בגלל זה הוא דיבר איתו דברים שהם לא משכנעים. דיבר עם הוא על מה? מה יש לבקש בארץ ישראל היום? השכנה הנהדרת מנה, ואילו הקרבה לאלוה לא אפשר להשיגה בכל מקום לכאורה. תורה ומצוות, תתחבר לקדוש ברוך הוא דרך זה. כן? על ידי הלב הטוב, על ידי התשוקה החזקה אליה. ולמה צריך לצאת לצורך בסכנת המדברות? או הימים, בשנאת הימים השונים. מה קרה? איך אכן, אומר החבר, השכינה הנראית עין בעין נעדרת כיום בארץ ישראל. כי השכינה שורה רק על נביא או על ציבור רצוי לאלוה. אמרנו, לפי ההכנה, ככה תהיה התגובה. ורק במקום המיוחד, והוא אשר יצפה משובו אלינו. לפי הבטחת כי עין בעין יראו משובו שם ציון, נכון? כמו שאנו אומרים, תפילתנו ותחזנה עינינו משובך על ציון. אבל השכינה הנסתרת הרוחנית היא עם כל בן ישראל זך המעשים ותאור הלב. זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו גם. פה הוא מוריד אותנו לרמת הפרט, ומתוך רמת הפרט הוא ינסה להוביל את עם ישראל. אשר כל מסע נפשו קודש לאלוקי ישראל, וארץ ישראל היא המיוחדת לאלוהי ישראל, ואין המעשים שלמים כי אם בא, אי אפשר לבטא על ארץ ישראל. והרבה מצוות שיתנו לישראל בטלות ממי שנודר בארץ ישראל. והלב לא יזח, והכוונה לא תהיה כולה קודש לאלוה, כי אם במקום אשר יאמן עליו, כי הוא מיוחד לאלוה. אף שאין באמונה הזאת, כי אם דמיון ומשל, על אחת כמה וכמה עם אמונת אמת, כמו שהוכחנו, אם אני רוצה להיות אדם אמיתי, אם אני רוצה להיות ישר עם עצמי, אני לא יכול להישאר בגלות. זה לא המקום. ולא משנה כרגע מה המצב, אני צריך לעשות משהו. רק, כמו שהוכחנו זאת, למעלה, כי את תתעורר התשוקה למקום הזה. מכל עם ישראל. ורק בו תהיה הכוונה, קודש לאלוה צריך להיות קודש. בייחוד אצל אדם השפל למקום הזה מרחוק. וכל שכן, אם הוא בא לבקש כפרה, צריך להיות, על חטאים שחטא לפני בואו שמה. שהרי אין הוא יכול להביא קיימת הקרובות שבאה להם המצווה מת האלוה הקרובה מיוחד. כן? ולסמוך. ואז הוא אומר בקו זין, גם מי שמעורר, וזה הסוף והדגש, בלב בני אדם אהבה למקום הקדוש הזה, ראוי לשכר בלא ספק. זה התפקיד שלי. ושימו לב לדגש העיקרי פה. והוא מקרב את בו תקוותנו. גם האדם הפרטי, המסכן, הקטן, האחד, שעולה לארץ ישראל כשהיא במצב היום ונורא. והסיפור היא בו אגדה או לא, אני לא יודע. שהוא מצא את מותו בהקשר הזה בארץ ישראל. אי אפשר לדעת מה היה. הוא נפטר פה, ולא ברור איך בדיוק. כן, אבל הוא עלה. כן? זה דבר חשוב, זה ראוי לשכר. התפקיד שלי הוא לצאת מכאן ולעורר משהו בעניין הזה. כמו שנאמר, אתה תקום תרחל ציות כי יד לחנינה כיווה מועד. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו. זאת אומרת, ירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר ישתרקו אליה בני ישראל, תחליט, הכוסף, כך תמיד מספרים, כן? פה התשוקה, אצל לבן שמואל. עד אשר יכוננו את אבניה ואת עפרה. וואי, זה לא יכול לעשות שום דבר עם דבר כזה. אם כן, אומר הכוזרי, סוף הספר, הדבר, אין, אם כן הדבר, אין זה כי חטא למנוע אותך, ואין זה כי מצווה לסייע לך. יעזרך, יעזרך האלוקה, ויהיה לך למגן ומושיע, ויכוננך חסדו, שלום רב עליך. זאת אומרת, ממש סיום מדהים של הספר, שאי אפשר לא לראות בכל הספר תהליך שמוביל לנקודה הזאת. רבי יהודה הלוי, בהגנתו על הדת המבוזר והשפלה, הוא בא לגרום לעם ישראל לצאת מהגלות.
הוא טוען תיאולוגי, דתית, אמונית. צריך לעשות מעשה, גם אם אתה לבד, גם אם אתה יחיד, גם אם אנחנו לא רואים שום סיכוי לבנות את ארץ ישראל, שום דבר, עוד הרבה לפני תלמידי הגר"א, ולפני הרבה אנשים אחרים שדיברו, רבי יהודה הלוי, בונה את העלייה שלו עם אידיאולוגיה. לא מצאנו את זה רמב"ן, תפיסת עולם כזאת מסודרת, שמביאה את כל האלמנטים של אמונת היהדות, גם ביסוס האמונה שלו, שהוא הולך לב על הגלות ומסביר את הגלות עם אותה השגחה מיוחדת. גם דרך המצוות, שאני צריך לעשות מעשים, כמו שהתורה דורש ממני בכל תחום, גם בתחום הזה, הכל מוביל לאותה נקודה. להוציא את עם ישראל מהגלות, לעשות את המעשה האישי, ואולי להדביק אחר כך את כולם. זאת תכלית הספר, ולכן הנושא הזה כל כך מרכזי בספר, כי זה בער בו כנראה, ואולי, אולי בגלל זה הוא כתב אותו. כי הוא ידע כבר לאן הוא הולך, הוא רצה לתת איזה בסיס תיאולוגי, והוא קיבל אולי שזה יתפרסם, אולי זה יגרום לזה עלייה גדולה שהייתה. אנחנו יודעים שזה היה לזה המשך. בגדול הרמב״ם חשב דומה לו, הוא הלך, רצה לגור פה לרמב״ם, ראה שאי אפשר לפה לפעול, ולפי הרמב״ם שעיקר העבודה היא עבודת השכל, מה לעשות, זה העיקר להגיע לרמות גבוהות של השכל, זה הוא לא יכול לעשות כנראה כאן, והגיע למצרים ושם עושה את כל מה שהוא עשה. יש הבדלים ביניהם בקטע הזה, אבל החשיבות של ארץ ישראל, אי אפשר להגיד שלא. זה, דעתי, המסר המרכזי של הנושא הזה. טוב, רבותיי, כל טוב.